הבוקר היא תוכנית סתירה. אין בדברים הנאמרים בה לפגוע בשום איש, ארגון, קבוצה או בעל חיים.
בוקר טוב.
מעניינים, משהו לא בסדר ב...
חת. היי.
יש איזה סאונד, לא? אין איזה אקו?
חת.
לא יודע.
טוב.
אולי זרק צ'י.
מה העניינים? יום שני, היום.
שטר, תגיד שאלה.
כן.
בכניסה לקניונים אמורים לבדוק תו ירוק?
מלי שכן.
לפי החוק, לא? לא, לא אמורים לבדוק, אומרתי לא. לי.
בכניסה לחנויות אולי אמורים לבדוק.
לא. Okay. לא בודקים. לא בודקים לא שום בודקים. דבר בשום מקום.
שום דבר בשום מקום.
אבל ראשונה הייתי בקניון מאז שנפתחו. זה הקטסטרופה. כאילו גם הייתה את התחושה הנעימה הזו של החזרה לחיים. וגם היה נורא. עכשיו, ממש הכנתי מראש את הדבר הזה עם האנשים ההולכים, שאני לא מבין כאילו למה הוא משמש, אם לא בודקים בשום מקום. באתי איזה, הסתכל לי בתיק, השומר, אמר לי, יש לך נשק? אמרתי לו, לא. הוא אומר לי, יפעל את החנייה. אמרתי לו, זו שאלה מאוד משונה. אמר לי, לך, לך. הלכתי.
וואלה.
מה זה יפעל את החנייה? אתה חושש לכנסות שלי? מה העניינים? אנחנו ערבים זה לזה? אנחנו עם אחד במלחמתנו נגד הקורונה? מה הבעיה?
זה משהו שדווקא סיפרתי לך עליו לפני איזה כמה חודשים כאן, באותו קניון שבו ביקרת.
מה אתה אומר?
כן.
לא זכרתי את זה.
ודווקא אני זוכר שסיפרתי לזה דווקא בקטע נחמד, ששומרים מזכירים לך להפעיל את הפנגו מסביב לקניון, לקניון הספציפי הזה, כי פעם לא היה נדרש להפעיל שם.
יש שינות להפעיל את הפנגו.
וזה דווקא חלק מה... לא, אבל רוב הזמן, נגיד, אני שוכח להפעיל שם. וכל מה שזה דווקא מזכירים, וזה נחמד.
אני לא נהניתי מזה. כדי
שלא תחטוף דוח.
אני לא נהניתי מזה. ואז נכנסתי לקניון עצמו, שם מלא באנשים, מסכות. וזהו, הייתי צריך לקנות גרביים ותחתונים. והלכתי למה שפעם היה H&M, והיום הוא ספק חנות, ספק דוכן עצוב ברחוב ביאליק ברמת גן.
אני... זה נכון, משהו קרה שם...
כאילו יש יותר מדי סחורה ואין סחורה בו זמנית, והכל מסודר כמו בשוק. ממש צריך גדעון סער לבוא ל-H&M וללחוץ ידיים לרוכלים, ולהגיד להם, תצביעו לי! יגידו לו, בטח! ויצביעו לביבי.
יש משהו קרה שם לרמת ה... גימור של החוויה ב-H&M.
היא פשוט התקרסה, רמת הגימור של החוויה.
כן, ואתה אומר, באמת אני לא ב... זה לא אמור להיות כאילו איזה מין חנות כזאת עם אווירה...
של H&M?
של קניות המוניות, אבל H&M-יות כאלה, עם איזה פיל של רשת, משהו שם באמת...
של משהו מסודר, שכל החנויות הן אותו דבר, איפה שאתה לא נכנס בעולם. זה כאילו הסיפור, נכון?
נכון, נכון, לגמרי, זה באמת
שם אווירה... כמו מזרה כזה.
אווירת בסטות, אווירת שוב. חסר ההוא עם המגפון, והאפוד הזוהר של עיריית תל אביב, שיעמוד ויצעק על מרב מיכאלי, הומואים, לסביות!
צעקו על מרב מיכאלי, הומואים, לסביות בשוק?
כן, כן, כן.
מי זה? למה הוא צעק את זה?
למה? כי אחרי זה הוא צעק רק ביבי. אוקיי?
רמה גבוהה. אמור לי מי שכניך ואומר לך בהצלחה עם להיות עצמך. אבל אבי, ואני וירקו על הדוברת שלה? מה עשה ההתנהגות הזאת? למה?
כן. כן, ואז אתה קורא תגובות, ובאמת הרוב המוחלט הזדעזעו, גם אנשים שהגדירו את עצמם, אני ימני, אבל... ויש כאלה שכמובן אמרו, מה היא באה לשוק? ברור כאילו שלא אוהבים אותה שם.
למה
התלבשה ככה?
כל כך ברור. איך התלבשה?
לא, אני אומר, זה בפרפרזה על...
הבנתי את ההשוואה, השוואה יפה.
כן.
ירקו על הדבר, מה אני צריך להיות? באמת? מה העניינים? anyway, אז ב-H&M זה לא קרה, לא הגיעו הדברים לכדי כך. מצד שני, אינני פוליטיקאי או פוליטיקאית, לא באתי עם דובר או דוברת. בסך הכל באתי לקנות גרביים ותחתונים, רק כדי לשים לב שהחנות מרוקנת מגרביים. זאת אומרת, אין.
למרות שהיא מלאה.
בדיוק, היא מלאה במלא מלא דברים לא טובים מפעם, ואין שום, הדברים הרגילים, האלמנטריים, אתה רוצה, באמת, גרביים ותחתונים, זה אוהב ב-H&M. אין את זה. מוכר של באמת לדעתי החלט פיטר אותו. זאת אומרת, זה רמה כל כך נמוכה של מוטיבציה. אני לא יודע, הנה יש את זה, אוקיי, מה העניינים?
אולי הוא לא, אולי הוא חלוד עדיין מישיבה ארוכה בבית,
אולי ממשהו,
אולי הוא חלוד מ, אתה יודע, כן, אני חושב שמוטיבציית השירות היא לא חזרה ל-100%. לא שהיא אי פעם במדינת ישראל הייתה סופר בשמיים.
כן, ל-100% שלה עצמה, כן. שזה מראש כאילו 50% של איך שירות אמור להיות.
בדיוק.
וואו, זה היה ממש כאילו, זה היה ממש קושי. אני חושב, אבל בדיוק הייתה לי שיחה על זה, בלי קשר לחוויה שעברתי שם, אבל הייתה לי שיחה על זה עם מישהו שבעצם... אתה מגיע למקומות, תבטא קפה, מסעדות וזה, ואנשים קצת סבורים שהעולם יהיה אסיר תודה על זה שהם השיבו להם את הפרנסה, שאתה תבוא לאיזה בר או מסעדה או חנות, והם יהיו אקסטרה נחמדים, כי יש כיף לנו שאנחנו רואים להתפרנס שוב, ותודה רבה לכם, וכזה. אתה מגיע למקום, ואנשים הם מדוכדכים, כי החיים מדכדכים כרגע, הם לא הבעלים של המקום, אז לא כל כך אכפת להם.
בדיוק.
כאילו זה לא הפרנסה שלהם ככה, הפרנסה שלהם אחרת. לא מגיעים עדיין כנראה מספיק אנשים, זאת אומרת, הטיפים לא משתווים למה שהרווחתי בהבטלה. ככה... זאת אומרת, זה לא... אין את ה... כל שמחת החזרה לחיים הזאת, ששמורה לשלטים של, של, של משרד הבריאות, או של
ליכוד.
של השקרן שמשרתיו יורקים עכשיו על דוברות להבנתי, אין, אתה לא מרגיש את זה בשטח.
לא, אתה לא מרגיש את זה בשטח, אתה גם לא מרגיש secure. מצד אחד באמת אין את ה, את השמחה הזאת של ומצד שני אתה לא מרגיש ששומרים מספיק על המסגרת, כמו שאף אחד לא בדק לך את התו הירוק. הרי גם אתה תיכנס למסעדה, לפחות מהחוויות שאני עד כה צברתי, בשום מקום לא בדקו אותי, בשום מקום לא ביקשו ממני. אחת מבנותיי סיפרה לי שהיא ישבה עם החברות שלה באיזה בית קפה, ובגלל שהן ילדות ומן הסתם לא מחוסנות, אז שמו אותם באזור של הלא מתחסנים כזה בחוץ.
אוקיי.
ואמרתי, אוקיי, בסדר גמור. אבל כאדם מבוגר ש...
בשום
מקום.
דבר, בסדר.
בשום מקום. אז אני אגיד לך, כי אתה מצפה לחוויה טיפה יותר מוגנת עם החזרה לשגרה, כי אנחנו זוכרים מה קורה כשזה לא. כשזה לא מוגן, ואיך זה מתפשט בשנייה, ואיך כאילו שוב, אתה יודע, יצאנו ונכנסנו ויצאנו ונכנסנו מסגרים, אז טיפה אולי הפנמה, טיפה הבנה, טיפה עיבוד של מה שקרה, ולנסות איכשהו, אבל זה לא קיים, לא קיים, לא קיים.
כי כאן במדינת ישראל אפשר להחזיק בכל פעם סיפור אחד בלבד. אז היה קורונה, אחר כך היה שירה איסקוב, עכשיו בחירות. כל פעם, כאילו אפשר... להחזיק סיפור, ברגע שצריך כאילו להימצא בכמה מקומות בו זמנים, לפחות כאילו 90% נשמט.
כן.
אתה מבין?
וזה הופך להיות הדבר הזה שפעם התעסקנו בו באיזו צורה נוסטלגית.
בעוד שלמעשה כאילו אנחנו צריכים להיות בכל מיני אזורים בבת אחת, ולא לא לאמץ את החשיבה של תעמולת בחירות, שבה כאילו עכשיו אני הולך על הראש של זה. אנחנו לא, אתם לא פוליטיקאים, אתם לא בתעמולת בחירות, אנחנו אנשים שצריכים כאילו רצף, מבחר, אלטרנטיבות, הבנה, לא ראש בקיר.
בדיוק אתמול ראיתי בפייסבוק, אחד מחברי הפייסבוק שלי היה בהופעה של יסמין מועלם, וצילם את השיר מסיבה. וביצוע מאוד יפה, עשתה כאילו זה. נדמה לי שזה היה בברבי, או לא בברבי, לא זוכר איפה, אחד המועדונים. עכשיו, אתה רואה את כל הקהל, כאילו, אתה יודע, כאילו אין.
מרובר?
מרובר, איש לא עם מסכה, אנשים אחד על השני, חיבוקים, עניין, אתה יודע, כאילו הופעה, הופעה. שוב, אני מקווה שעניין החיסונים באמת מוריד את מקדם ההדבקה בצורה כזאת שזה כבר לא יתרומם.
אני מקווה שאנחנו סתם חוששים ושבעצם אפשר, כי אם כן זה ממש אחלה.
אבל אני לא חושב שאנחנו סתם חוששים. ודאי אפשר לפתוח, ודאי אפשר לאט לאט לחזור, אבל באמת טיפה יותר בזהירות, טיפה יותר בזהירות.
אין פה, אין חצי, יש את 0 או 100, נו, זה תמיד היה ככה.
אני רוצה ברשותך, נכון אחת.
ככה, וארבע מערכות בחירות לא משפרות את סיפור האפס או מאה הזה. זה רק כאילו עושה אנשים יותר בפרנויה, יותר בעצבים, יותר כאילו, אתה יודע, במין קיצוניות כזו, או לכאן, או לכאן, כי פשוט חשיבה נהיית חשיבת תעמולה, ותעמולת בחירות איננה דבר אינטליגנטי. היא שם כדי לשכנע, לתת לך פטיש בראש עד שתשתכנע. וככה נראה הכל.
ואם בהתחלה גם דיברנו על החברה המאוחדת, ואז מהר מאוד הלכנו לסימונים של קבוצות ושנאתם והוקעתם, זה חרדים או הערבים, אני רוצה לסמן קבוצה ברשותך כקבוצת הסכנה הבאה.
שלך
שלי
זה דבר לחלוטין שלך.
אכתו בהכללה,
בבקשה.
אכתה בהכללה, צרפתים.
למה? לא נכון, זה לא יפה. לא נכון, יש מכל מיני סוגים. זה מה, אני חושב שנעשה להם עוול.
על מדגם מייצג של שתי תקריות שהיו לי בימים האחרונים. אחת בסופר במרכז תל אביב, שפשוט נכנסה חבורה של נערים דוברי צרפתית, לא יודעת שיש תיירות אבל עכשיו, ואיש לא היה עם מסכה, איש מהם לא היה עם מסכה פשוט.
זה לא, זה שם דוברי צרפתית, זה לא מה שזו תיירות, יכול להיות
יכול, אבל היה נראה שהם, אתה יודע, זה. ושלשום, עוד בסניף כזה של MPM, מישהו כאילו עומד לי על הראש ככה בתור, ואני מסתכל, עם אשתו, ואני מסתכל, הוא היה גבוה ממני בראש, אז היא צריך להסתכל למעלה, ואני מסתכל ואני רואה שהוא פשוט בלי מסכה.
ועל הראש שלך.
על הראש שלי, בדיוק, זה גם בקשת, כל הנגיף.
כל הנגיף.
כן? אני מסתכל ואומר, תגיד לי, אתה יכול לשים מסכה? גם משהו פתעתי כאילו, זה כאילו שמישהו מתקיף אותך מאחור.
זה באמת מתקיף.
ואז הוא מלמל איזה משהו פרנקופוני כזה, ושמת מסכה. איזה חוצפה? אני אומר לך.
חוצפה מאוד גדולה, זה גם חוצפה של המקום.
אז אני רוצה לגדר.
זה גם חוצפה של המקום, אבל למה הוא לא נדרש לשים מסכה? אני לא מעוניין ללכת למקומות שלא מספקים את ההגנה המינימלית.
אין שום תחושת סקיור.
לא הולך למקומות האלה, בשום צורה.
אז דעו לכם כאילו מאיפה תגיע הצרה הבאה. Yeah, it's been a long night and the mirror's telling me to go home. But it's been a long time since I felt this good on my own. A lot of years went by with my hands tied up in your ropes. Forever and ever, no more. The midnight sky is the road I'm taking. Head high up in the clouds.
tripping off of her face. Said it ain't so bad if I wanna make a couple mistakes. You should know right now that I never stay put in one place forever.
תכף אנחנו עם בוקר של קפה, עם ארומה ישראל, מביאים לכם את ארומה הום בריסטה. מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף, ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. ארומה הום בריסטה, COIL. הבוקר אנחנו מבקשים שתספרו לנו מה הכבאתם בחדר שלכם בתור ילדים, וההורים תפסו מה ואיך ולמה...
לא רק פורנו.
לא, לא רק פורנו. לא רק פורנו.
מה?
לא. לא רק פורנו, אבל גם אם יש סיפור טוב סביב הפורנו...
היה לי פורנו ועם המצא.
לא, זה לא.
זה לא מספיק.
זה...
יש איזשהו סיפור...
אמר כל אחד תמיד. לא אומת אף פעם, אבל... לא כאילו אומתתי, אבל... אני מניח. אז מה ההורים מצאו בחדר שלכם בבית שהחבאתם בתור ילדים, ומה הסיפור מאחורי זה? איך הבאתם? למה הסתרתם? מה קרה אחרי שנתפסתם? ספרו לנו ב-1-900-7299-99 1-900-7299-99.
של קפה בחסות ארומה ישראל, המביאים לכם את ארומה הום בריסטה. מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף, ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. פולי הקפה של ארומה ומכונת הקפה של ג'ורה, השילוב המושלם.
שלום שירה.
בוקר טוב.
מה עניינים שירה?
היי, בסדר, מה שלכם?
שירה, קבלי 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל. פעם ביום אנחנו נותנים לאחד או אחת מכם מכונת קפה ג'ורה וקפסולות ארומה לחצי שנה. זה שווה משהו כמו 1,500 שקלים. ספרי בבקשה, שירה, מה הדבר שאת הכבאת בחדר שלך בתור ילדה וההורים תפסו אותך?
אוקיי, אז אני הייתי בכיתה ד' ומסעת נפשי הייתה שתהיה לי חיית מחמד, חתול, כלב, דג, לא משנה מה, אבל ההורים שלי לא הסכימו. הייתה דירה ואימא שלי ככה איסטניסטית ולא רצה, לא אוהבת, לא רוצה. החבר הכי טוב שלי והחברה הכי טובה שלי הביאו לי להם הולדת חתול, גור חתולי מתוק, מתוק. ופשוט החבאתי אותו במגירת, הייתה פעם, היו מיטות עם מגירת מצעים, מתחת לזה מגירה כזה.
כן, כן.
אז החבאתי את החתול שם, היה שם אני לא יודעת משהו כמו שבוע, וכל יום אחרי בית ספר הייתי מוציאה, סוגרת את הדלת כמובן, מוציאה אותו, משחקתי פה.
אבל היא משאירה לו פתח קטן לעברור?
אני לא חושב, לא, לא השארתי לו כלום. אתה יודע, ילדה, לא חשבתי.
נכנס אביר, אני מניח שהוא לא מת, כן? תוך...
הוא לא מת.
ובלילות, מה היית עושה?
הייתי משחקתי איתו, זה היה הכי הכי כיף בעולם. זה היה כזה סוד שלי, הייתי סוגר את הדלת, אף אחד לא היה יודע.
וואו, להחביא חתול, מים הריח, אוכל, מים, קאקי, פיפי.
תראה, אני לא הוגשתי בשום דבר, חוץ מאושר, לא היה לי שום תחושה של משהו. היה לי ממש כיף, אבל אחרי משהו כמו שבוע, אמא שלי באה לנקות, לסדר, לראות מה הפשר כנראה אולי ירווח, לא יודעת, והיא מצאה אותו שם.
כן.
היא מתארת שהיה שם מלא קאקי וכל מיני.
היא כנראה מתארת נכון.
כנראה, כן, והיא פה אותו. העיפה אותו, אני חזרתי מבית ספר ולא היה כלום.
מה זה העיפה אותו?
מפרע אותו, לא יודע, שר בעלי חיים, ככה היום היה שלי ואבא שלי נסו ומפרו אותו לשר בעלי חיים.
בלי לדבר איתך?
לא, בלי לדבר, לא הייתה לי יכולת להיפרד.
יו.
זה היה משבר, כן, כן, זה היה עצוב. הרזתי את התיק שלי הקטן והלכתי, אמרתי שאני עוזב את הבית, הייתי כמה שעות בשכונה וחזרתי.
זה סיפור. יאו, זה סיפור עצוב.
כן.
נתת לו שם?
כן. לא זוכרת את השם, אבל אני זוכרת כמה היה לי כיף ברגעים האלה, והיום יש לי את כל החיות בעולם כמבוגרת.
או, מה?
יש לי כלבה וחתול וארנבת. כאילו זה מספיק.
כן.
ושלושה ילדים, אבל באמת אני עושה... אני לא יכולה
לדמיין
את עצמי בלי חיות, זה חלק מהחיים.
וואו. והאמת שזה סיפור מקסים ועצוב ביחד. שהכבט אותו, והוא היה מן החבר הסודי שלך, כי לא הרגשו לך. כל הפרטים הטכניים באמת של... את זוכרת אם האכלת אותו? אני לא מצליח לחשוב איך הוא יכול היה לשרוד שבוע בלי אוכל.
כן, כן, האכלתי אותו, הבאתי לרוב
מיני
דברים של בני אדם.
כן, ובחלב קצת.
כן, חלב וכאלה. הוא היה פיצי, הוא היה קטנטן.
יו, וזה שהם לקחו אותו בלי להגיד לך שפשוט חזרת הביתה מבית ספר ו...
וכעסו עלייך בנוסף לזה?
כעסו עליי מאוד, כן, כעסו עליי. וזה קרה יותר מפעם אחת בילדות שלי. היו גם... הייתי מביאה הביתה כל מיני גורים. חוזרת והם לא היו.
טוב, שירה, תודה.
תודה, שירה.
תודה לכם.
יאללה, ביי.
ביי. עינב, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
מה קורה?
בסדר.
אחלה. עינב, נספר לכם שמכונת הקפה האוטומטית של ג'ורה עם פולי הקפה האיכותיים של ארומה, זה השילוב המושלם אצלכם בבית. ארומה הום בריסטה. הצטרפות לארומה הום בריסטה ללא התחייבות. כנסו לארומה הום בריסטה COIL. ספרי בבקשה עינב מה את תכבד בבית.
אוקיי, אז אני אתחיל באיזה הקדמה קצרה. להורים שלי היה איזה קטע פולני כזה שתמיד צריך לסיים מהשלחת, ואני הייתי מאוד, הייתי ילדה קצת בעייתית באוכל, וגם הייתי מאוד כזה שאף אחד לא יעצוב ואף אחד לא יתבאס, אבל אני לא רוצה לסיים. אז בשלב מסוים הם הבינו את הקטע, והם עשו לי איזה מניפולציה כזאת של... אם את לא תסיימי את השניצל, תזרקי אותו לפח, אז הוא יישב בפח והוא יבכה והוא יהיה מאוד עצוב, אז את חייבת לסיים את השניצל. כן.
רק נזכיר שתכף עינת נתן תהיה אצלנו.
יפים לב.
נכון.
אז אני מאוד לא רציתי לאכזב את השניצל או את הבשר או את הנקניקיות או את הדברים שלא רציתי לאכול.
כדי שהנקניקיות והשניצל לא יבכו בפח, כן.
כן, אז הייתי לוקחת איזה קופסה או שקית וסוגרת אותם יפה, ובדרך כלל הייתה לי איזו תוכנית חמודה להכיל חתולים ברחוב ודברים כאלה, אבל הרבה פעמים לא הייתי זוכרת. ומיותר לציין שאני הייתי תטרנית בגילאים האלה, אז אני לא הרחתי שום דבר, ואמא הייתה לה תקופה שהייתה משוננת על איזה ריח מוזר בחדר שלי, והייתי תמיד אומרת, כן, זה בטח עשה על כביסה, זה בטח זה, ואז נזכרת שיש על זה משהו, אבל אומרת, כן, כן, כשאמא תלך, אני אלך להביא את זה לחתולים, ושוכחת. זה לא תמיד היה נגמר טוב, בוא נגיד את זה ככה.
כן.
והיית מחביאה בשר בחדר?
כן, כן. הייתי מאוד קטנה, אבל...
וואו.
רגע. כמה הצטבר שם? זאת אומרת, את מספרת שהיית תרנית, ובעצם מן הסתם זה הרכיב.
ותקופות, אני מתארת שהיו תקופות שהיה יותר, תקופות שהיה פחות, אבל כמה הכי הרבה שהצטבר?
וואי, אני לא זוכרת, אבל הכי הרבה לדעתי היה
איזה
כמה שבועות.
כמה שבועות שאגרת באיזה קופסה, שניצלים נקניקיות, שלא יהיו עצובים שהם נזרקים לפח כי את לא אוכלת אותם?
כן.
עכשיו, היו יחסים עם הנקניקיות? כלומר, אם ייחס להם את היכולת להיות עצובים בפח, ועכשיו שהצלת אותם והם בחדר שלך, היית מתקשרת איתם איכשהו?
לא, לא, אף פעם לא, אבל גם לא הייתי רוצה, כאילו בשלב שהבנתי שהם כבר מתים, אז לא הייתי רוצה לראות אותם, אז כאילו זה היה שלב של כזה...
זאת אומרת, הרגשות השם יחד עם הרתיעה
והנוכחות של המוות בחיים, גם של גרימת הצער הזו, וזה אפילו לא לדבר על שניצל כעל חיה בעלת אולי רגשות, מחשבות.
זה השניצל,
זה השניצל, בדיוק, זה לא התרנגולת שהם רוצה לנשום אוויר ומגיעים לחיים.
לא, לא, זה השניצל,
זה פשוט השניצל שלא יבכה.
טוב, עינב, תודה.
תודה לכם, יום טוב.
ביי.
ספרו לנו מה הייתם מחביאים בחדר בתור ילדים ואיך נתפסתם. ואולי תזכו במכונת הקפה ג'ורה וקפסולות ארומה לחצי שנה, גם המכונה בהשאלה לחצי שנה, זו מכונה ששווה 5,000 שקל. ונספר לכם שאתם יכולים להצטרף לארומה הום בריסטה של ארומה ישראל. אתם יכולים, שלושה מסלולים לבחירתכם, 2 קילו של פולי קפה ב-290 לחודש, 3 ב-390 ו-4 ב-490 שקלים לחודש, כולל השירות, ההדרכה והתחזוקה, ואתם מוזמנים להיכנס לארומה הום בריסטה, COIL.
ועכשיו, דיווח תנועה.
איליל, מה קורה?
בגיעה צפון עמוס מחלף השיבת גבעת שמואל, בדרומה ממורשת גבעת שמואל, בדרך 55 באזור אלפי מנשה, ובדרך 4 מצומת יער חדרה עד האוגן ובפרדסיה עד צומת הדסים.
אז עינת נתן תהיה כאן אצלנו באולפן ממש
כאן, אחרי פיזית, הפרסומות. ממש.
לכבוד יציאת הספר החדש שלה, שעוסק במתבגרים, ולכן היום אנחנו אוספים מכם שאלות על מתבגרים.
על מתבגרים ומתבגרות, כל דבר, על כל טווח הגילאים שנחשב טינג'רים וטינג'ריות.
נראה לי 12 ומעלה זה כבר מתבגרים היום נחשב.
כן, נסיעה, בוא נגיד 12 עד 18.
כן.
19, גם הולך. 19,
לפעמים יש עם בצילים בגיל 22.
ובגיל 32, אבל זה פעם אחרת.
אז שלחו לנו וואטסאפים עם השאלות שלכם לעינת נתן, על המתבגרים שלכם, מתבגרים, מתבגרות, 054-999-4399, 054-999-4399.
עינת נתן גז
בחסות
לייף בייביז, בעלתה וחוט מוצרי התינוקות בייבי סייף. לייף בייביז, מגוון מוצרים איכותיים שהבייבי שלכם צריך.
ואיתנו באולפן כאן ממש יושבת
באולפן ממש.
באולפן ממש.
ממש, כן. כן, כן, כן.
עינת נתן.
יצאה מהטרנינג.
אנחנו לא יצאנו מהטרנינג. זה נכון. תראי מה זה.
האולפן הוא הבית. אגב, אני מרגישה פה בבית. תודה שהזמנתם אותי.
בכיף.
תודה רבה רבה שבאת.
לפני שנתחיל עם השאלות של המאזינים, בעצם זה אירוע חגיגי.
זה אירוע חגיגי.
כי ספרך.
ספרך משלנו.
פעם אחרונה שהייתי פה היה כשחיים שלי יצא.
שלי יצא.
שזה כמה כבר? שנתיים? שלוש שנים?
שלוש שנים.
וואו. שהפך להיות הצלחה אדירה, כמובן.
תראו מה אני עושה בשביל שתזמינו אותי
לאולפן. כן. הצלחה גדולה.
נכון.
כן. הצלחה גדולה ומרגשת.
גדולה, גדולה, גדולה. אחד הספרים הכי נמכרים, שנים.
ועכשיו יוצא למסע הגדול בעולם.
שגם יוצא בארצות הברית.
יוצא בארצות הברית, סין, קוריאה, רוסיה, הולנד, רומניה, קרואטיה. הדומינו מתחילים ליפול, כן.
רגע, 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 אבל כל, מן הסתם הוא מתורגם לשפות האלה, אבל כל תרבות היא שונה באופן שבה ניגשים אל הילדים. אז עשית התאמות לספר?
כרגע ההתאמות היחידות שנעשו הן עבור ארצות הברית. ויש עבודה צמודה עם כל המתרגמים בכל, אבל אתם יודעים, תתפלו, אין כל כך הרבה התאמות.
וואלה.
כאילו, אתם יודעים, צופים נגיד אצלנו, זה כזה, צבא, צריך
לא יודע, אני חושב שנגיד בסין יש הרבה יותר ציפייה להצטיינות בלימודים מאשר פה.
בסדר, עד שהם יקראו את הספר שלי
והם יבינו שהם השקיעו באפיקים הלא נכונים.
הצטרפו אל הבינוניות המערבית שלא דורשת כלום מהילדים.
קצת חיים שלי, קצת חיבוקים.
בדיוק.
אז זה נקרא משלנו, מתבגרים סיפור אהבה, וזה ספר שלם שהוא בעצם על מתבגרות ומתבגרים, נכון?
זה ספר שנכתב עם המון המון אהבה למתבגרים. באמת, מתבגרים זה...
שאותם קשה יותר לאהוב.
בטח, בטח. הם פחות חמודים, זה פחות, זה פחות מריח טוב, לא?
כן,
זה,
הם, 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 הם תהליך כזה.
הם פחות, פחות, הם פחות, באופן עקרוני.
Said but true.
כן, כן, ממש. אני אומרת תמיד...
כי כשהם קטנים, הלא הם חמודים.
נכון.
וכשהם גדלים, הם לא חמודים.
ממש לא חמודים.
ואז אתה בא בממשק יותר עם הדברים המעצבנים.
נכון.
ואתה שוכח, אתה צריך להזכיר לעצמך.
את החמידות שמפצה.
כן. שאת הרגע, אין את הוויזואליה החמודה, שאתה אומר, שזה ממיס את לבך פתאום, אחרי שכאילו לא ישנת כל הלילה, או התעצבנת בסופר, או משהו כזה. כשהם גדולים ומתבגרים.
גם אין בין זה...
זה חסר חן. באמת 90% מעצבן, אתה צריך רציונלית להזכיר לך, אבל אני בעצם אוהב אותה.
תקשיב, אני הרבה פעמים בקליניקה, בתהליכים מורכבים וסוערים מול מתבגרים, אני מבקשת מההורים להביא תמונות של הילדים האלה בגיל 3 ו-4. וזה מדהים שזה לא מתחבר. אתה צריך לחבר את זה ויזואלית, ושנייה לגרום להם לדבר על הילד שהוא היה, או על הילדה שהיא הייתה כשהם היו קטנים, כשהם היו צעירים. ופתאום... אתה אומר כאילו וואלה, זה אותו דבר,
זה אותו רק
שעכשיו זה כאילו עושה לי את המוות וזה חצי אפוי ואני כבר, אני לא מתחבר פייר מאחר.
וואלה, אם הייתי אז עושה דברים אחרת, לא היינו מגיעים למצב הזה היום.
וגם איך באמת, אני שואל, איך מתמודדים עם השנאה? כי באמת, יש שנאה במערכות יחסים, בטח במערכות יחסים אנשים שאתה אוהב, אבל מתבגרים לפעמים נראים ונראות כאילו כל כך שונאים את ההורים שלהם. איך מתמודד, ואתה אומר בסדר, וזה הגיל, וזה זה, והם צריכים את זה עכשיו, והספרציה, הכל נכון. איך מתמודדים עם השנאה?
אני חושבת שההורים שלא העבירו את עצמם איזשהו סוג של בית ספר של מודעות בגיל הרך, אוקיי? כי בגיל הרך, אתה יודע, אנחנו נפגשים בכל המקומות שבהם אנחנו מאבדים שליטה, אחד. שתיים, בכל המקומות שבהם היצור הקטן הזה אומר, אני שונא אותך, תפויה, אני רוצה אימא אחרת. זה אותו אגו, רק שעכשיו הוא צפה בך כבר 16 שנה.
צוואר.
והוא גם יודע בדיוק איפה לנעוץ את הסכין, ואנחנו אלה שאמורים לא להתבלבל. אני חושבת שזאת אחת המשימות המורכבות. כאילו נגעת פה בחתיכת כפתור.
היית צריכה לקרוא לספר לא חיים שלי. או מוות שלי.
לא, חוסר חיים שלי.
האמת שכשיצא חיים שלי, הסאבטייטל שלו זה ילדים סיפור אהבה, ואז יובל אמר, אולי לבא נקרא מתבגרים סיפור אכזבה.
טוב, אז יש לנו 2 דקות עוד בשעה הזאת, ואת גם מוזמנת להישאר איתנו בשעה הבאה.
אני נשארת.
את נשארת. אז רגע, אז שאני אלך על שאלה.
יאללה.
וגם נגיד שכל מי שאנחנו מכירים את השאלה שלו היום,
מקבל
את הספר.
זוכה ב...
כן.
בתנת.
בתנת עינת נתן.
כן.
בעם.
עינת שלום, יש לנו נער בן 17 שהפך לאחרונה את היום ללילה. אנחנו בוקשים אותו רק לזמן קצר בערב, כשהוא ער, כי אחר כך כשאנחנו ישנים הוא ער. אבא שלו מאוד מודאג מהמצב, ואני מנסה להראות שזה הכל טבעי. רוצה לשאול את עינת מה הגישה הנכונה בכזה מצב ומה לעשות.
אז דבר ראשון, מתבגרים נורמטיבית הופכים את היום ללילה. זאת אומרת, אם אנחנו מסתכלים על מוח של מתבגרים, ואם היקום היה צריך להתאים את עצמו לרמות המלטונין ולכל הדבר הזה, זה באמת היה מתהפך.
גם הטלפון, אבל אורות כחולים, זה דופק את ההפרשה של המלטונין.
גם, אבל גיל ההתבגרות, אתם זוכרים את עצמכם בגיל ההתבגרות מתעוררים בבוקר, כאילו בשמחה וססון בשיא תפקודיכם? כאילו, זה גיל שנורא, נורא קשה. גם האור, מי צריך כל כך הרבה אור? זה מה שם, כאילו, הם אוהבים את זה, הם אוהבים את החושב. לא חושב.
שונא אור יום, זה משפט שאני שומע.
ממש, ממש, שונא אור יום. אז מלכתחילה בוא נרגיע את האבא, זה נורמטיבי. אני לא הייתי רוצה לנהל חיים מקבילים מבחינת לוחות הזמנים למתבגר. הייתי רוצה למצוא את נקודות החפיפה, ושוב, לא ממקום של עכשיו זה לא בסדר, כל החיים זה, אלא ממקום של אנחנו מתגעגעים עליך, בוא נמצא איזשהו הסדר.
נכון, אני חושב שהשורה פה, אנחנו בוקשים אותו רק לזמן קצר, זאת אומרת שאין את הרגע איתו, וגם יש איזה מין אולי מחשבה כזו שאתה, אני בעצם לא יודע מה קורה לו.
זה מחשבה רוחבית בכלל על מתבגרים, ו...
צריך גם להגיד שגם הילדים שחיים בשעות נורמליות פוגש אותם לזמן קצר.
זה בדיוק מה שרציתי להגיד, אפרופו.
הם בחדר.
אני גם הייתי שואלת את עצמי מה קורה בזמן הקצר שבהם אנחנו בחפיפה בכל זאת, כמה אנחנו נלחמים על המעט זמן שהם מוכנים להקציב לנו. וכאן הרבה פעמים המופע הוא נורא מבלבל, כי כמו שאמרת מקודם, הם עודפים, תעזבו אותי באמא שלכם, ואנחנו טועים. אנחנו אומרים אוקיי, כאילו, אז נעזוב אותו, או אוקיי, כאילו, מספיק מבוגר, אנחנו יכולים לצאת, בשביל מה חזרתי הביתה בכלל? למה הקדמתי? ואנחנו אמורים שם לתת פייט.
של אהבה.
כן, של חיזור, של כל הדבר הזה.
וגם להבין שהפייט הזה נדון לכישלון, אבל עצם ניהולו הוא הדבר המשמעותי.
הוא הדבר.
מעניינים?
מצוין.
הנה, מתי?
נראה לי נשארת גם לשעה השלישית והרביעית שאיננה.
בואי, בואי. כיף לך. אנחנו נלך, אבל את יכולה.
כן, בדיוק.
תמשיכי את
זה. עינת נתן איתנו באולפן, הספר החדש משלנו כבר בחנויות.
ועל העטיפה הזאת את בת 16, נכון?
כן, השתקפות שלי.
השתקפות שלך בת 16. פלס אחת מהיום, כמובן.
אפרופו מה שדיברנו מקודם, לפני החדשות, עוד דבר שאנחנו שוכחים, זה שגם אנחנו היינו בגיל הזה. והמסע הכפול הזה, השני קובעים האלה, שבשנייה שאני שואלת הרבה פעמים מורים, תגיד, ואיך זה היה אצלך, נגיד, היה מעולה במתמטיקה? לא, אצלי לא. זה כאילו...
אני אגיד לך, אבל כי אני גם באמת ממש חשבתי על זה בהקשר ה... כי אני בתור ילד, נער, בגיל הזה, גם אתה לא במרכאות אוהב להיות עם ההורים שלך, או לא חושב שהדעה שלהם נחשבת באיזשהו הקשר, או שהם מבינים משהו במשהו.
נכון, כל מה שהם...
ושפתאום הילדים שלך מגיעים לגיל הזה, אתה אומר, הרי... אבל אני לא הייתי כמו ההורים שלי. אני לא כמו ההורים שלי. אני מבין במשהו על משהו. אני חברה נעימה. אני סביבה הרבה יותר מכילה, ואני מגניב. אני כמו מה? אני יותר כמו חברים.
הם לא היו סבבה, אבל אני סבבה.
כן, וההורים שלי לא היו ככה. אז איך יכול להיות שהילדים מתנהגים אותו דבר כמו שאנחנו התנהגנו להורים?
אתה גם אומר חייבת להיות עקומת למידה, זאת אומרת, חייבים מדור לדור להיות טובים יותר בדבר הזה שהוא לצורך העניין הורות למתבגרים. זאת אומרת, אני כבר עכשיו חייב להיות לי איזה קשר איתם של ההורים לא היה. אני מתאר לעצמי כמובן, אינני הורה למתבגרים, אבל אני גם לא חווה את עצמי.
זה נורא מעניין מה שאתה אומר, כי אחת מנקודות הכאב דווקא של הורים היום זה המקום של אני בחיים לא הייתי מדבר ככה לאבא שלי, או המקום של הכבוד, או המקום של אז אנחנו כהורים, כן, אבל מצד שני אנחנו כהורים נורא חשוב לנו להיות ביחסים טובים עם הילדים שלנו, נורא חשוב לנו שהם יחשבו שאנחנו מגניבים.
השאלה אם הסיפור הזה של כבוד הוא באמת על כבוד, או שהוא פגיעה יותר מורכבת, זאת אומרת שזה באמת מאזורי אלבון, זה לא למה אתה מדבר אליי ככה, אלא למה אתה אומר את הדברים שמעידים על זה שאתה רואה בי את הגול הזה ואת הניתוק הזה ואת הזקנה הזאת.
זה כל החזיתות, יורים עליך כל הכיוונים, אביעד, זה וייטנאם. באמת, באמת.
ואיפה תהיית ראיתי בדרך שהוא מרשה לעצמו
ממש,
לדבר אליי
ממש,
ככה.
ממש.
זה...
ולרוב זה כנראה אשתי טעתה.
כן.
זה כאילו, בגללה. בבקשה, אני כבר שנים אומר לך. שזה מה שיקרה עם זה בסוף. כן.
אז, ושוב, אז קשה באמת לעשות הניתוק הזה שלא משנה מה תעשה, הם מתבגרים.
ככה זה אמור להיות.
והם מסתכלים עליך במבט של בדיוק כמו שאתה הסתכלת על ההורים
שלך. ואגב, הנה אני אעשה לכם קווץ' בבטן. המטרה של המסע שלהם היא לנהל חיים מלאים ומאושרים בלעדינו. גם אחרי לכתנו. גם שנהיה מתחת ל...
אוקיי. שלא יבואו אחר כך. אתה מבקש כסף לחתונה ודירה וכאלה.
הם יבואו.
יבואו.
זכרו את ביטויי השנאה מגיל 15.
אולי כדאי לרשום, אולי כדאי שיהיה פנקס כזה.
נעשה בדיוק.
כדי שתוכל להוריד להם מהכסף.
פגישה ביומן לעוד 10 שנים.
שאלה, אני מתאר לעצמי שזה מאזינה, אולי מאזין. מתבגרת בחורה בת 12 שלוקחת על עצמה תפקידים הוריים, בעיקר נזיפות באחיות הצעירות שלה, שלה מיוזמתה, וכועסת כשזה לא מתקבל באהדה.
קרים את אלה? יש לך כזה?
לא, יש... לא, עסוקים אחד בשני.
פחות מתעניינים. לא, יש, כבר ראשון הבחורים הם חתיכת עניין, אבל כאן אנחנו באמת מסתכלים על משהו שהוא לא...
We take slavery as a compliment.
הוא לא בכך, בדיוק, הוא לא בכך קשור לגיל ההתבגרות. זה הרבה פעמים איזשהו ילד שהוא מקבל המון המון משמעות דרך הסיפור של כרגע לפתוח קואליציה עם ההורים אל מול מישהו מהאחים, כשהאחים כמובן הם הנורמטיביים, הם אלה שמסתכלים כאילו ואומרים מצחיק, כאילו לא אמא שלי, במקרה הטוב שהם אומרים בכל... אני חושבת שהרבה פעמים הטעות ההורית היא שאנחנו מנסים לתקן אותם, ושם אנחנו מתדלקים את המנגנון, או שאנחנו אומרים כאילו את לא אמא שלהם, תשאירי את זה לי, או שאנחנו, אנחנו כאילו זה מפעיל אותנו הדבר הזה. ילדים, האחים ש... הם יכולים להעיר אחד על השני על הכל, אוקיי? אגב, ככל שהם גדלים הריבים ביניהם הופכים להיות, טל, אתה רוצה להשלים אותי? זה כאילו זה פחות חינני גם כאילו בגיל הקטן זה צרכות כאלה של אמא, 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 בגיל הגדול זה
מזעזע.
וואו,
זה מזעזע.
וואלי גם, נכון?
ומילים שאתה אומר
וקללות שאי אפשר להגיד אותה,
וקללות
איפה הג'ינס שלי?
כל הטיות,
כן, כל הטיות
השורשים למיניהם. זאת אומרת, הם לא, בבית, באמת לא מדברים ככה בבית, כאילו, אבל הם חיים בחוץ. אבל המהירות, זאת אומרת, התגובה האטומית על דברים פעוטים. כן.
להשתמש לי במרגר.
בדיוק.
להשתמש לי במרגר, וואו.
ברור, מה זאת אומרת?
לא אני.
כן. שאלה טל?
יאללה. בן 13 שמסתובב הרבה על אופניים עם חברים, מה אני יכולה לעשות כדי לצמצם את החשיפה שלו לסיכונים?
להגיד תודה שהוא מסתובב על אופניים.
כן?
כן, להגיד תודה שהוא יצא מפתח הבית ונפרד מהמסך, ולהתפלל למישהו שישמור שם עליו מלמעלה.
כן, זה דבר טוב בגדול.
זה דבר מדהים.
שוב, יכול להיות שהחברה שהוא מסתובב איתה, מתכוונים מי ששאל את זה.
השפעה חברתית.
השפעה רעה, אולי.
אז אפשר להגיד כמה מילים על השפעה חברתית, כי זה אחת הדאגות הכי נוכחות של הורים. אפרופו אובדן שליטה, כי כשהם היו קטנים, קבענו להם את הפליי דייט עם האמא שידענו בדיוק זה, וגם נשארנו ושתינו, כשהם גדולים, זה יוצא משליטתנו. ואגב, היום בעידן המסכים עוד הרבה יותר, משום שפתאום יש להם חברים במרכאות, שהם לא, אנחנו, זה לא מאותה שכונה בכלל, זה לא מאותו אזור גיאוגרפי, הם נפגשו באינסטגרם, הם חלק מאיזושהי קבוצת, לא חשוב, שמות. אז שוב, אני מחזירה אותנו חזרה למקום שבו כשאנחנו בונים יחסים, או כשאנחנו מאפשרים איזושהי פתיחות, או כשיש בבית את המרחב שבו לא תהיה ביקורת, ולא תהיה שיפוטיות, ולא נהיה רק כועסים, מלחיצים, מוכזבים. תקשיבו, אנחנו האנשים האלה, הבלתי נסבלים, שהם חוזרים הביתה, ובאמת כאילו, אם אנחנו מסתכלים רגע במראה, יש לנו מעל 90% רק ביקורת. גם אם זה נאמר בצורה חיננית, כאילו קבעת כבר תור לשיננית, זה
וגם אם אתה מחליט עם עצמך ששנייה לאפשר להם רגע לחזור הביתה,
כן, כאילו
קצת פירו מהטיול, או שזה שאתה נופל עליהם עם כל הזה, אז זה מחזיק מעמד מעט מאוד.
מעט מאוד. אצלנו.
כן, כן, כן.
כי זה חוזר. אז זה, כזה.
יש לי בן, בן 15, שמתחבר רק לבנות ולא מוצא עניין בחברת הבנים. האם זה צריך להדאיג?
את מי? למה?
שאלה.
להדאיג באיזה אופן?
שאין לו חברים בנים, בואו. להדאיג. אתה רואה את הילד שלך בן 15, ואתה אומר אין לו חבר'ה בנים, הוא רק עולה עם הבנות.
אני לא יודעת, אני...
מלחיץ אותך מכיוון זה שאין לו חברים.
לא, זה לא מלחיץ אותך מכיוון זה שאין לו חברים.
שאולי הוא גיי.
מלחיץ אותך שאולי הוא גיי. בדיוק, בדיוק.
אוקיי, אז אגב, אני דבר ראשון פונה לילד, האם הילד בלחץ, אוקיי? האם הילד נהנה? האם הילד מרגיש שיש לו חברים? שוב, אנחנו הרבה פעמים, אנחנו צריכים להתקן גרסה. כי הגרסה של הורים לילדים קטנים היא גרסה שקצת אומרת, אני צריך לראות שלושה צעדים קדימה, לצפות את הנפילה או לצפות את הסכנה, להזיז מהדרך, כמובן לתת לו קצת להתנסות, אבל במידה, בגיל ההתבגרות, הפורמט משתנה. הם כבר המומחים הכי גדולים לענייני עצמה, ואנחנו צריכים להיות קצת יותר טובים בלהיות בשקט, וקצת יותר טובים בלהקשיב או בלשאול שאלות נכונות.
את יודעת, אני חושב ש... בחיים שלי, כשאנחנו מדברים באופן כללי על, על, על ילדים קטנים יותר, אז את אומרת משהו על, 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 על כמה בקלות הופכים אותם לכרטיס הביקור, נכון? לך זה הדבר הזה שאתה מחלק בגינה,
לגמרי.
ואנשים אומרים, הו! אני חושב שאצל מתבגרים, אפרופו השאלה הזו, קורה משהו יותר חמקמק, שהוא הוא, הוא, הוא דומה לכרטיס ביקור, אבל הוא יותר כמו להתבונן במראה. ואז אתה מסתכל על הילד הזה בן ה-15, ואתה אומר, רגע, מה אצלי? מה אצלי שבור? מה אצלי לא שלם? כי אתה חייב לשחרר את זה מבפנים. כי הוא מה אתה עושה? אז תגיד לו, לא, יש לך לשחק עם בנים. אתה חייב לצאת עכשיו עם בנים.
לא, זה בכלל השאלה. האם זה צריך להדאיג אותי? שהיא שאלה ראויה.
לגיטימית ומדאיגה אגב כנראה.
כולנו שואלים את השאלה הזאת, כל אחד בבטן הרכה שלו. אבל היא שאלה שצריכה להישאל באמת אחרי שאספנו נתונים ממה שנקרא, הניתוח הצליח אבל החולה מת, בוא נבדוק אולי הניתוח שלנו, או הציפיות שלנו, או אנחנו נצטרך להתנתק מאיזושהי פנטזיה, הוא אולי קשה, אבל אנחנו רוצים לגדל חולה או ילד שהוא יהיה סבב.
ואם התשובה היא כן, ואם, אני אומר כמובן להדאיג במרכאות.
ואם התשובה היא,
אם התשובה היא כן.
ואם התשובה היא כן, אז בדיוק כמו שאתה אומר, אנחנו אמורים לצאת לאיזשהו מרחב שבו אנחנו מפרידים את עצמנו מהדבר הזה, ויכולים לשאול את המומחה הכי גדול לענייני עצמו, במה אנחנו יכולים לעזור לו.
כן. וגם בלי אקטים מסורבלים כאלה.
כן.
שאתה רואה אותו כל מיני בנות, ואתה אומר, עשיתי לנו מנוי למכבי, בוא...
בדיוק.
שזה הכי אקטים של הורים לילדים בגיל, תרשום אותו לכדורגל.
כן, כן.
יעזור לו בחצר ספר.
וזה אקטים של היסטריה, קלאסיים.
כן. ודאגב, כוונות טובות, לכולנו יש.
אתם לא מתבוננים במראה.
טוב, בת 16 שואלת כבר תקופה.
גיל קסום.
לא, היא לא שואלת.
גיל קסום, באמת.
סוויט. אגב, לא יכול להיות דבר רחוק יותר מסוויט 16. כבר תקופה היא נסגרת בחדר לשעות ארוכות ולא יודעים איך לדבר איתה. לפני שנה אמא שלה ואני התגרשנו, והיא בעצם חולקת זמנה בין שני הבתים בתוך החדר. מה לעשות?
היא מסתגרת בשני חדרים.
כן. יש לה שני חדרים לא לצאת מהם.
תשמעו, זה חתיכה הדבר. שוב, כשאתה אומר מה לעשות, איך השלב הראשון הוא בכלל לדפוק על הדלת של החדר, אוקיי? והנה עוד טעות נפוצה. כאילו, אנחנו נורא נורא מכבדים את הפרטיות, וזה דבר שראוי לכבד אותו, אבל בצד השני יושב או יושבת ילדה בת 16 שקצת מעוניינת כאילו להגיד די אמא חפרת, או כאילו טוב תצאי מהחדר. אנחנו צריכים להיות אלה שנלחמים על בין דקה וחצי לשלוש וחצי דקות שבהן אנחנו יכולים לשבת על המיטה שלהם ולשאול כאילו מה העניינים, או לקבוע דייט לשתיים וחצי דקות בזמן כאילו אנחנו אמורים להיות אלה. הרבה פעמים דווקא בהזדמנויות שבהם נפתחת איזושהי דלת במרכאות, שוב, אנחנו קצת מפספסים, או כי אנחנו עושים איזשהו דיבור על הדאגות שאנחנו כאילו לא ספרי מה קורה, מה העניינים, במקום הכי, הכי לא עכשיו חוקר שבק שאני צריך, נפתחו לי 3 דקות אז אני אסוף כמה שיותר פרטים כדי שאני...
זה מתנועה כזאת לא טבעית לאנשים. אתה אומר, אני אוכל ברקסים בחמות מסוימת, ומאותו רגע אני למדתי לו.
נכון, אבל
גם אני חושב שדבר שאת אמרת בעבר כמה וכמה פעמים לגבי ילדים קטנים, אני חושב שהוא גם תקף לגבי מתבגרים, וזה לבוא, כי כשאתה בא למישהו ואתה יודע שיש לך את ה2 דקות האלה עד שהוא מעיף לך מהחדר, ספר מה קורה, ואתה מצפה שהיא תשתף אותך בכל הלבטים שלה או בכל הסכסוכים שלה או בכל זה.
לא קורה, never.
תביא מעצמך משהו, וזה תמיד כמו חכה ש... שנועצים בה את הפיתיון. אתה אומר, וואי, החרבתי עם חבר, או היה לי קשה ככה פה בעבודה, או היה לי זה.
תקשיבי, אני חייבת להתייעץ איתך על משהו כזה, כן.
ואז תמיד פתאום צפים זה דברים שם, אוקיי, זה לא היה עולה אחרת.
או שלמחרת בבוקר הם יבואו. זה כזה, הם צריכים...
או משהו מהנערות שלך, לא על איך הייתי נהדר, אלא דווקא על איך היה לי חרה.
על איך לא ויתרתי ולא התייאשתי ובסוף הצלחתי. לא כאלה, לא כאלה. ואני אוסיף על מה שאתה אומר, טל, שבניגוד לגיל הרך, זה כבר לא יכול לבוא כמניפולציה. זאת אומרת, אנחנו כבר לא יכולים להגיד, למדנו איזשהו טריק, אנחנו הולכים להשתמש בו 3 פעמים, ולראות אם בזכות זה עכשיו, אני אשמע את מה שאני כבר יודעת מהקבוצת וואטסאפ של ההורים האחרים. נראה אם היא תספר לי. זה לא עובד, המניפולציה. יש להם נייר לקמוס לדבר הזה. אז אנחנו צריכים, אנחנו... כן, כן, זה הפיינטיונינג הזה, כן, לא נעים.
יאללה, אחרונה.
אחרונה, ביתי בת 14, נפגשת עם חברות כמעט כל יום, אבל כמעט אף פעם לא מארחת, אלא רק מתארחת אצלן. כל ניסיון להבין למה ולעודד אותה להזמין אלינו, לא צלחו. אני נוהג להרי החברים, כך שיש לה מודל, חשוב לי ללמד אותה הדדיות ביחסים, וגם אני בקושי פוגש אותה כשהיא מבלה רק אצלן. מה לעשות?
א', אנחנו מבינים אותו, נכון? זה כאילו הכי חמוד, כן.
זאת שאלה חמודה.
אז אנחנו צריכים לזכור שהמודל הוא המודל הוא המודל. זאת אומרת, אנחנו זה שאנחנו מצפים להראות מודל, ואז יומיים אחרי זה, כאילו המתבגר שלנו יגיד, וואלה, הפלתם לי הסימון עם המודל שלכם. אני יוצא רגע להתנסות בלה... לא, יש ילדים, אגב, אנחנו יודעים את זה גם מגיל נורא צעיר, יש ילדים שאתה יוצא איתם מהגן, הם רק רוצים ללכת לאחרים, הם לא מעוניינים, כאילו הם בעניין של ההרפתקה ושל הבתים אחרים. בגיל ההתבגרות כבר מתווסף לזה, מתווספת איזושהי חרדה שצריך להבין שהם מתבגרים כשהם מארחים בבית שלהם, הם בלחץ. אוקיי? הם בלחץ שנפדח אותם, הם בלחץ, מתבגרים מערכים הרבה יותר בקלות כשיש להם את הבית, כשאנחנו יוצאים ומפנים להם את הטריטוריה, או שהם באמת יחסית יותר משוחררים, ויש באמת איזה מרתף או איזה מקום שאפשר לשרוץ בו. זאת אומרת, אני רוצה להגיד לאבא הזה, גם אם הפנטזיה שלך תתממש, אתה לא תוכל להתקרב ברדיוס לטריטוריה שבה המתבגרת או המתבגר שלך היו עם חברים. זה כזה.
כן, אני חושב שהוא רוצה לדעת גם שמשהו לא...
חסר לה בבית.
חסר, או שהיא מרגישה ממש גרוע, או מתביישת במשהו.
אגב, לי יש לפחות מתבגרת אחת שכל פעם שאני מדברת איתה על למה היא לא מזמינה הביתה, היא אומרת לי שהיא מתביישת, והיא אפילו לא יודעת להגיד, במה? אגב, במה היא מתביישת.
כן.
היא אומרת, אני לא יודעת, אני לא יודעת. ואז היא מתחילה לזרוק דברים לאוויר על האח שלה, ועלינו, ועל ה... בקיצור, היא אומרת לי, אתם דוחים, הבית שלכם דוחה, כאילו, חברים...
צמצמת מגע, למינימום האפשרי.
הכל אחלה, שרופים עלייך, תחזרי הבית מהר, ולכל הרחל, עליך היה לך בחוץ.
טוב, עינת. כיף שבת.
תודה שהזמנתם אותי.
וחג
שמח לכולם.
חג שמח.
חג שמח, ואת הספר החדש משלנו קבלו כל מי ששלחו את השאלות.
כן, זה כן.
כל היתר יכולים לקנות אותו.
אוהבת אתכם.
חנויות הספרים.
עינת רוצה לומר, ניתן לקנות אותו כמתנה מומלצת לחג.
חד משמעית, אחת המתנות השבוע.
לגמרי.
בטח, באמת.
לא צריך שיהיה לך מתבגרים, מספיק שהיית מתבגרים.
צריך איזה אגרטל.
לא, גם בשביל
משהו עם תוכן, עם ערך.
אולי לסדר הבא יהיו בו פחות צעקות גם, נכון? זאת אומרת, השקיעו את דבר רחוק, לא בטוח, אולי אתם תכילו אותן טוב יותר.
חמלה, אני אומרת חמלה.
תודה עינת.
תודה רבה עינת.
תכף בוקר של קפה עם ארומה ישראל, מביאים לכם את ארומה הום בריסטה, מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף, ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. ארומה בריסטה, ארומה הום בריסטה, COIL. הבוקר אתם מספרים לנו מה ההורים מצאו בחדר שלכם בתור ילדים, מה הכבאתם מהם, מה ניסיתם להסתיר מהם, ואיך נתפסתם.
אנחנו בהמשך לשיחתנו עם עינת.
כן.
דברים שההורים מצאו בחדר, אמרנו קודם, לאו דווקא
פורנו, לא היה לנו סיפורים על פורנו בשעה הקודמת, היה סיפור על מישהו שהחזיע חתול.
מה זה שלנו בכלל לא מתעניינים בפורנו.
נכון. מבינים שזו תעשייה נצלנית. מאזינה שהיא... רגע, לא שומעים אותך, עינת? מה?
פורנו כבר לא מוצאים גם, זה הולך איתך.
כן, אבל אנחנו מדברים על סיפורים.
מה מצאו פעם? כן, כן.
סיפרה מישהו שהחביאה חתול במשך איזה שבוע ומשהו בבית שלה, בארגז של המיטה.
שם.
כך התגלה.
כן.
והמאזינה עינב שהייתה מחביאה אוכל. לא.
זה מוכר.
אבל עוד בגיל קטן יותר. כן, שאמרו לה, לא תגמרי את השניצל, השניצל בוכה ויהיה עצוב.
אז כדי לא לזרוק אותו לפח שיהיה עצוב, היא הייתה מחביאה אותו בחדר.
מחביאה אותו במקום שיהיה לו נעים.
אז מה הכבאתם בחדר ואיך נתפסתם כילדים? 1-900-7299-99.
של קפה בחסות ארומה ישראל, המביאים לכם את ארומה הום בריסטה. מצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף, ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. פולי הקפה של ארומה ומכונת הקפה של ג'ורה, השילוב המושלם.
גיא, בוקר טוב.
בוקר טוב, תזה אביעד, איזה כיף לפתוח איתכם את הבוקר.
תודה גיא.
גיא, קבל 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל, ואולי תזכה במכונת הקפה של ג'ורה, N8, השוויצרית הטובה בעולם, בשווי 5,000 שקלים לחצי שנה, יחד עם הפולים, שזה כמובן חופשי. זה מתנת ארומה ישראל, המביאים לכם את ארומה הום בריסטה, המצטרפים, מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף, ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. ספר בבקשה גיא על הדבר שאתה הכבאת, ספר לנו. בתור ילד בבית.
טוב, בגיל 16 התחלתי לעשן, והחלטתי שהכי חכם זה להחביא את הסיגריות שלי בשידה, במגירה של השידה ליד המיטה. ויום אחד אמא שלי חיפשה לה משהו, לא זוכר, אמרתי לה, אפילו הכוונתי אותה למגירה הזאת בציטי פשוטי, גיל הטיפס, סליחה, הטיפס
16. או, איזה רצון להתאפס חצי מודע, כן?
והיא מצאה את הסיגריות.
כן.
עכשיו, אמא שלי כאשת חינוך בחרה בגישה הנכונה, והיא לא צעקה עליי והיא לא צרכה עליי. היא אמרה לי, גיא, אני מאוכזבת ממך. עכשיו, אני האמנתי שההגנה הכי טובה היא התקפה, והתחלתי לצעוק עליה בבית, את בכלל לא שמעת את הגרסה שלי, איך את מדברת ככה, זה בכלל לא שלי, אני שומר את זה לחבר, אני בחיים לא אגע בזה, והכל שקר, כן, זה שלי.
אבל תוך כדי שאתה צועק את זה, אתה צועק את זה באלבון אמיתי, או כחצי ציני?
וואי, הייתי כל כך משכנע, יותר מזה.
אבל מה הרגשת?
אחרי שסיימתי במסכת הצעקות, עליתי לחדר, לקחתי את הקופסת סיגריות, ובהפגנתיות קראתי את הסיגריות מול הפרצוף של אמא שלי.
כדי להראות שבכלל לא אכפת לך מהסיגריות האלה, כי הן לא שלך.
וואו.
בדיוק.
כן. זה נראה לי היה מופע אבסורד, מגוחך, שהיא לא האמינה לו בשיט, כן?
אני לא בטוח, זה נשמע שזה בוצע אמין.
אני באותו רגע חשבתי שאני צריך ללכת למגמת תיאטרון.
ואיך היא גיבה?
היא אמרה, אני מצטערת, אני צריכה לשמוע את הצד שלך פעם הבאה, לתת לך להתבטא, זאת הייתה טעות.
זה כי יש את חינוך, אבל היא אמרה את זה בחוץ. אתה שומר
סיגריות לחבר.
בדיוק, למה שהוא ישמור סיגריות לחבר?
כן.
זה השירות הכי קלישאתי, כן?
כן. טוב גיא, תודה.
תודה לכם.
ביי.
לילך, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה העניינים?
בסדר, בסדר, מה שלומכם? בוקר טוב.
יופי.
בוקר טוב.
בוקר טוב.
לילך, גם את מקבלת 300 שקלים לאפליקציה של ארומה ישראל. בארומה הום בריסטה של ארומה ישראל יש שלושה מסלולים לבחירתכם, שני קילו פולים ב-290 שקלים לחודש, שלושה ב-390 וארבעה ב-490, כולל השירות, ההדרכה והתחזוקה. ייכנסו לארומה הום בריסטה COIL. ספרי לנו לילך.
אוקיי, זה היה כשהייתי בכיתה יוד א', יוד ב', אני הייתי בבית ספר ממלכתי דתי, אבל לא כולם שם היו בנות דתיות, היו בנות חילוניות לגמרי, ואני הייתי ממש מבית מסורתי מאוד דתי, והלכתי עם עוד תנועה, חצאית ארוכה, חולצה חצי שרבול, אסור היה לי שיהיה לי חציות מיני או חולצות מחשוף וכו'. והחבטתי, והיו לי חברות, כל החברות שלי היו ממלכתי דתי, אבל הם הלכו חציות מיני, ההורים שלהם לא אמרו להם שום דבר. ולי היה איזה ככה ארסנל של בגדים מתחת למיטה, עם כל מיני חציות מיני, חולצות מחשוף, כאילו כל מה שאסור היה לי, החבטתי ככה מתחת למיטה.
תגידי, אני יכול לשאול בת כמה?
אני מאוד מבוגרת. מבוגרת.
אני שואל, כי האם בנעורייך ראית את הסדרה דה גראסי?
דה גראסי לא.
דה גראסי ג'וניור היי.
לא, מוכר.
זה, כל מי שראה דה גראסי, אני חושב שאנשים מהדור שלי לפחות, שהיינו צעירים והיינו רואים דה גראסי ג'וניור היי, זה היה הסיפור.
שהייתה מתלבשת,
שהייתה מתלבשת, מחביאה מההורים, מעל את הבגדים זה, ואתם חוזרת הבית, אתם שרקת את הצנועה.
אני יכולה להגיד שאני ילידת 1971, אם זה עוזר.
ילידת 71.
כן, 71. ולהמשיך?
כן, כן, בטח, בוודאי.
ואני אכבדתי את הבגדים האלה, וגם מתי, זה מתווסף עם איפור. אסור היה, היה לי אבא, אני הייתי אבת זקונים, והיה לי אבא מאוד מבוגר, וכאילו היה ממש שפשע אם הוא היה רואה אותי מתלבשת ככה. זה כאילו אתה מסתכל על אבא שלך ואתה פשוט, פשוט ארומה, ככה הוא היה רואה. זה אין, אי אפשר היה בכלל לחשוב, בכלל לבוא ולדבר ולבקש דבר כזה. והיה לי שם בגדים והייתי עובדת וקונה מעמיסה וכמות, שלא הלכתי חוספני מדי, אבל הלכתי בשביל ההורים שלי, זה פשוט היה סדום ועמורה. מי שגילה את זה, זה היה אחי, יותר נכון חבר של אחי, שראה אותי יחד עם חברות, הוא בכלל לא זיהה שזאת אני, חילולי הפנים מן הסתם, וזהו, וזה ככה, הוא הגן עליי, והוא הלך, הייתה איזו מין שיחה כזו די חריפה, שלכו תדעו מה עוד היא עושה, שאסור לה לעשות, שאתם לא מרשים.
אין כמו קונסוליום של כמה גברים כדי להכריע בגורלך.
כן, אני ספקתי די הרבה, זה נשמע ככה סיפור כאילו עכשיו ככה נחמד, אבל זה היה מאוד מאוד לא נעים. וזהו, לא שהלכתי אחר כך עם חצאות מיני ליד אבי וזה, אבל זה היה סיפור, זה לקח איזו תקופה. גם אם לא הרשו לי להתגייס לצבא, זה בכלל, אבל בסדר, הכל עבר.
והתגייסת?
כן, התגייסת.
ומה יחסייך איתם היום?
מצוינים, מצוינים. תשמע, זה דור אחר, זה לא היום, פעם היו, הייתה לי אחות גדולה שהייתה מחביאה סיגריות מאבא שלי, בחיים לא לאשר לידו. אבל זה דור אחר, היום זה משהו שונה.
כן. אז את אומרת בעצם שבחדר שלך את היית מחביאה את כל ה...
ממש, ממש. אני אומרת לך, הייתה לי חנות קטנה, אפילו הייתי מלווה לחברות בגדים.
וואו, רק כדי כך.
כן, כל הבגדים האסורים.
כן, פשוט.
נהלה בוטיק מחתרתי של לבוש אסור.
את הסלטפיט שלהם. אוקיי. תודה רבה, לילך.
תודה רבה, תודה רבה.
יאללה, ביי.
ביי.
זה נראה לי בס, שאתה צריך להחביא כאילו את ה... ברמה של ביגוד, ברמה של איך שאתה נתפס בעולם, איך אתה רוצה, יש לך את ההפרדה הזאת בין הלילך של הבית, ואיך שאתה רוצה שהעולם יראה אותך, איך שאתה רוצה להרגיש בעולם.
תשמע, גם בגיל הזה, מה לעשות, נראה לי להתעסק כל כך הרבה בגוף של הנערה, במה היא לובשת, במה היא חושפת, בכמה היא צנועה, בכל המילים המחובסות האלה שקשורות בכמה מיניות מותר שתהיה לה. Very bad. מאוד מתסכל.
למי אנחנו ניתן לחצי שנה את מכונת הקפה של ג'ורה וקפסולות? זה מתנת ארומה הום בריסטה. מצטרפים מקבלים מכונת ג'ורה ללא תשלום נוסף ונהנים מחוויה של בית קפה אצלכם בבית. ייכנסו לארומה הום בריסטה COIL. האם ללילך ששמענו עכשיו, גיא שהיה מחביא סיגריות, עיניו שהייתה מחביאה את האוכל שלא יעלב שהיא לא אוכלת אותו, ושירה שהחביאה חתול שבוע וחצי או שבוע ומשהו.
אז יש לנו עוד הבגדים, עוד הסיגריות, כן. עוד החתול, עוד משהו בבגדים.
לילך האחרון זה היה כאילו סיפור, כן. של מאבק קשה יותר.
כן.
החתול הוא משהו כאילו ילדותי ומהמם בעיניי. להחביא את החתול.
נכון, החתול זה מקסים. גם השניצלים שלו יבקו זה, נכון. זה מקסים. משהו ב... בדגרסי, בריפור לדגרסי האמיתי.
יאללה, בסדר. זה לילך, זה שלך. תהני. האוסקר לא יהיה בזום. כתוב על זה הבוקר בישראל היום, שמארגני הטקס השנה הבהירו כי בניגוד לטקסים של גלובוס הזהב והגרמי, שעשו כל מיני שימוש ברעיונות וידאו וזום,
שחלק מהמועמדים,
כן?
כל המועמדים לדעתי בטקסים היו בחלונות של זום,
כן, בחלק וחלק, זאת אומרת חלק היו גם אני חושב באולם עצמו, חלק היו בזום,
ישבו בבתים המפוארים שלהם, כן. בסמלות מוגזמות מדי בשביל ספה ו וכאילו היו בעשה, טוקסידו במטבח.
ובטקס פרסי האוסקר, המארגנים אמרו, לא, לא, אתם לא יכולים לא להגיע, נוכחות פיזית, חובה. שימוש גם בטרמינולוגיה...
של הרמת כוסית.
של הרמת כוסית. נוכחות פיזית חובה.
נוכחות פיזית חובה, מה אתם שחרים?
מה, באמת? זה כי זה כזה, תחשוב, האוסקר זה כזה הטקס של ה, אתה יודע, של הממסד המקובע והמיושן, של הטקס של הסקנים כזה.
טקס של אנשים שלא יודעים להשתמש כל כך בזום, לא?
בדיוק. שלא יודעים, וגם יש להם אנטגוניזם כלפי זה, שהם כועסים על הזום כבר.
כן, כן, כן.
אתם תבואו. מי שלא בא, לא מועמד. כן,
בבסיס
לא
יש
זוכר.
מישהו מאוד מבוגר, שלא הצליח לו אשר סקרין מעולם, והוא מפחד שיהיה רגע, שיגידו לו שום בעיה, תעשה אשר סקרין, והוא יהיה חסר עונים, לא, בשום פנים, באופן לא, אתם תבואו לפה.
כן. וזה מעניין, כי שוב, הקורונה עדיין משתוללת בארצות הברית, ויש להם... תוכנית...
זה באמת שאלה של איך הם יעשו, אנחנו נתייחס לזה כאל סט צילומים פעיל של סרט קולנועי עם עמדות בדיקה מיוחדות שינפיקו תוצאות בתוך דקות, שזה משונה, כאילו זה סבבה מבחינת
הקורונה
מבחינת הזהירות, אבל אם הבדיקה מביאה תוצאה חיובית אז אתה אומר לא יודע מי קייט ווינסלט, תלכי הביתה?
כן,
חיובי?
כן, 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 כן. Mm-hmm. שמה, זה אמריקה, אני מניח שיעשו מזה גם איזושהי חגיגה, אתה יודע, יש לך את כל המשדרים של השטיח האדום בכניסה, אז זה יכול להיות גם...
שמה, שכזה, שאומרים, מי ילביש אותך וזה, ועכשיו תעשי בדיקת קורונה?
בדיוק. עומדים, עושים את הבדיקה, ולפי התוצאות מחליטים מי נכנס ומי לא נכנס. ואם קייט ווינסלט תצא חיובית, אז לא, היא לא תיכנס.
אבל אתה מבין שזה עניין.
בטח שזה עניין.
אני כצופר רוצה לדעת מי יצא חיובי ולכן לא נכנס. אני רוצה לראות את זה שבשטיח האדום עושים לסתם, או שנדבק לו קייט ווינסלט, היא לא נראית לי גם אחת כאילו
לא זהירה.
לא משהו, היא בטח מוזמנת,
כן.
ואתה נותן, ושים את בדיקת קורונה ומה, ויוצא חיובי?
יוצאת חיובי.
מול הגברת ווינסלט, את פשוט תלכי הביתה עכשיו?
כן, והיא השקיעה עם כל ההשקעה, בסמלה ובאוטפיט ובעיצוב, שאתה יודע, הדקו לה על, על הכפלת הזה.
היא תיחס גם.
היא תיחס, וכן, תגיד.
חסים.
כן. מה זה הסלקציה הזאת?
בדיוק, כזה. זה יהיה כזה.
מה זה שואה? שואה. אתם עושים שואה.
נכון. דווקא אתם, עם ששרד שואה, אתם לא רואים שאתם עושים את אותו הדבר?
כן.
או טיעונים מרחיקי לחי, הזריקה הקטלנית.
בדיוק.
טיעונים של מפלגת הרפה, רפה, מהתעמולת בחירות. שאתה ראית את התשדירים שלהם?
כן.
שאחרי זה בא מפלגת הפיראטים, אתה אומר, או, סוף סוף משהו רגיל.
נכון.
כזה.
כן, אני לגמרי רואה את קייט ווינסלט צועקת על המראיין, חיסונים זה אונס.
כן, כזה, כזה. אני, אם כבר עושים כאלה, אני מאוד אשמח לראות.
ברור, תגיד לה, גברת ווינסלט, לא. יאללה, גזגזי מפה, את,
זה לא גזגזי.
את מדבקת, קדימה.
זה לא גזגזי, זה הישר אל מלונית הקורונה.
נכון.
הישר אל מלונית הקורונה, שבה כמובן יושבת, אני לא יודע מי, תן מישהו אחר שהוא לא קייט ווינסלט, תן לי עכשיו...
מריל סטריפ.
מריל סטריפ יושבת...
היא גם מועמדת לאוסקר על כל איזה...
שקד קוממי. במלונית קורונה... ואומרת, הוא עושה רעש כל היום, אבל מתארגנים פה כמה חדרים במלונית, שנמאס להם, אנחנו עורדים היום לקבלה, אנחנו עורכים אותם לשחרר אותנו, גלן קלוז, שהיא גם יצאה חיובית, שומרת לי מקום, ואנחנו לא, או כמו אומרת כזה, אנחנו לא מתפנות מהאוטובוס.
פסח שמח בחסות סופר פארם. חגיגת פסמים אביבית בסופר פארם. מגוון פסמים לחג החל מ-99 שקלים ליחידה, מחכים לכם עכשיו בסניפים ובאתר.
אני לגמרי רואה אגב גם תמונות שמעלה סקרלט ג'ואנסן של הלחם יבש הביאו לנו
במלונית.
בושה.
כי מלונית קורונה זה היה קורונה של כולם. המלונית קורונה היא של כולם. אתה גם מגיע לשם עם הסמלת אוסקר וזהו, עכשיו אי אפשר,
זה הבגדים,
אי אפשר להוציא אותי עכשיו מהמלוני, ואז שבועיים יהיה לה קוטור.
שמע, הבוקר אתם מספרים לנו בוואטסאפ מה הריח שאתם אוהבים, אבל ריח שהוא משונה, ריח שהוא מיוחד, אפילו מעבר לדלק, אוקיי? אני חולה על דלק. ריחות מאוד מאוד ספציפיים שאתם ממש ממש אוהבים, משונים, לא פופולריים, אולי אחרים חושבים שזה מסריח, אבל אתם ממש ממש אוהבים. ספרו לנו, שלחו לנו וואטסאפים, 300 שקלים לסופר פארם, מחכים לכם חגיגת בשמים אביבית בסופר פארם, מגוון בשמים לחג החל ב-99 שקלים, הכל מחכה לכם בסניפים ובאתר. הוואטסאפ שלנו 054-999-4399. עם כל הריחות המשונים שאתם אוהבים, שוב 054-999-4399. בוקר טוב, שעה שלישית, מה קורה?
בסדר.
למה דיברנו קודם ש...
מה זה היה?
ניסיתי להיזכר על מה דיברנו בשידור קודם, על זה שאני חייב לראות, ואז נזכרתי שבמה זה, וזה לא היה בשידור.
אוקיי, אני לא זוכר.
על הפורמולה, על הפורמולה.
על הפורמולה, כן, כן.
לראות את זה. ביקשנו מהמאזינים שישלחו לנו וואטסאפים ויספרו לנו מה הריח הכי מוזר או משונה שהם ממש ממש אוהבים ולמה הם אוהבים אותו. כן, אילי,
כשיש לי פצע אני אוהב לקלף אותו ולמולל את הדם עם האצבעות ואז להריח, יש לזה ריח של בשר על האש.
שנייה, זה הולך להיות פריק שואו עכשיו. קשה.
בעיקר הדברים שמפיקים מגופכם, זאת אומרת, אני חשבתי להגיד טיפקס עוד פעם לורדים, אבל
לא, אבל אמרנו, מעבר לתחנות דלק, שזה... לורדים זה קונצנזוס, אין מי שלא אוהב לורד. אבל... אבל למולל את הגלד של פצע ולסניף אותו.
אין לי גם שום כוונה לנסות את זה. יש לך כוונה לנסות את זה?
לא, למרות שיש לי פה כמה גלדים פוטנציאליים. לא.
אז יאללה, לך על זה.
ועוד זה עושה לו ריח של על האש.
שגם הוא רוצה להריח משהו על האש בגוף שלו.
ריח של הסבון הכחול שמחברים לאסלה, אבל הקלאסי, לא החדשים והמתוחכמים. יש בו משהו נוסטלגי בקטע משונה ואני חולה על זה.
אוקיי.
סבון אסלה.
כן.
הריח של הלחות מעל שניצל טירס במיקרוגל.
אני זה ריח סנו. ריח סנו מאוד.
אני לא עושה שניצל טירס במיקרוגל, אני עושה שניצל טירס בטוסטר לחיצה כזה.
אני המון שנים לא אכלתי את זה, אבל בכלל דברים שיוצאים מהקפאה, ואתה מכניס אותה למיקרו, ואז יש באמת את הלחות הזה למעלה, ולחות אהבה, כמו בבנקוק.
כן, אבל זה גם לחות סינתטית כזאת.
לא טוב, זה לא טוב.
זה לא מן הטבע, זה לא הטל על העלים.
לא, לא, זה בדיוק, זה התנדפות של חומרים שמי רוצה לדעת עליהם.
אותי זה תמיד מדהים, כיוון שאני עושה את זה בטוסטר כזה של לחיצה, תמיד שם נייר אפייה באמצע של הטוסטר, כמה הוא שוחה בכל מיני נוזלים בסוף של העשייה. אם זה שמן או מים, אני אפילו לא יודע מה יוצא.
זה גם היה בפריזר, אז הקפאה משחררת נוזלים, כאילו אפשרה משחררת נוזלים.
כן, אבל זה לא רק מים, זה תמיד איזה מין משהו משומן, אבל בכמויות, כמויות.
כן.
ריח האבק שיש בחניונים תת-קרקעיים, כשאני נכנסת עם הרכב, אני פותחת חלון ומתחילה להסניף את זה.
שנאה, קורונה, כן? ממש כאילו, פקט.
אבל אני יכול להעריך את זה, אני לא אוהב את הריח הזה, זאת אומרת, זה לא איזה משהו ספציפי.
אתה יכול להעריך את הספציפיות שלה.
אני יכול להעריך בדיוק את הספציפיות, וגם היא תהיה ריח, היא פותחת את החלון ושואפת מלא ריאותיה, כמו אנשים שיוצאים, נגיד, לכפר מן העיר.
נכון, אני בכלל לסון לחניונים. כן, תת-קרקעיים, לא אוהב את זה.
ריח של החוברות של הדיסקים.
בדפוס, בדרך כלל צבעוני כזה, חום או נייר, יש לו ריח נהדר.
כמו שנייר יותר עווה, יש יותר ריח.
נכון.
כן.
בתור כוסס ציפורניים אני חולה על הריח שיש להם אחרי.
בול. זה גם היה לך סיומת גם לזה, נכון? זה היה גם עצם הפעולה וגם ההתעסקות עם התוצר.
כי לפעמים הרי במיוחד ציפורני רגליים עולה באמת באושים, פרי באושים.
מעולם לא רכרחתי את הציפורניים הגזוזות. כן,
ריח של הריר שנהיה על הקרית אחרי שנץ עם פה פתוח.
זה באמת מסריח.
זה נורא גם, זה ממש נורא.
זה כאילו הבל פה ממש גרוע שטיבלו אותו בחרה. זה ממש נורא.
טל, מה? כן.
ריח של לוח מקשים של מוצר
זה רק ההבל פה, זה מה שזה.
זה לא נכון, זה לא נכון. שהוא מתגבש בתוך הבד, זה לא נכון, זה לא רק ההבל פה, זה חמור יותר. זה כאילו... כאילו, אתה יודע, ריכזו אותו, זאת אומרת, זה כמו...
כן, זה תרכיז.
זה כמו פירות יבשים.
זה כמו פירות יבשים של אבל פה, זה נכון. פירות יבשים זה דבר מגיל הרי. כן.
ריח של עובש של כביסה ששכחו לתלות אותה כמה ימים.
זה נורא, זה עושה לי בחילה.
זה ממש נורא, גם לי, האמת שגם בעיניי זה פשוט מבחיל.
אבל יש אנשים שלא אוהבים את זה.
לא, איש. יש איש אחד שאוהב את זה, ומסתבר שהוא מאזין לתוכנית, מה ידעת?
עכשיו, הקטע הוא שלפעמים כשיוצאת נגלת כביסה כזאת, שנשכחת במכונה, או מאיזה סיבות יש לתרח הזה, באמת זה דוחה אותי ומושך אותי בו זמנית. זאת אומרת, אני כל הזמן מרחרח את אותו סדין, נגיד, ולא מאמין שזה קורה לי.
אני ישר רוצה כביסה נוספת.
אבל לפעמים אתה מפספס את זה. לפעמים אתה מגלה איזה טיפה מאוחר.
ישר, הוא מעביר, כן.
ריח של לוח מקשים של מוצר חשמלי חדש אחרי שמוציאים את הניילון הנצמד.
ריח של לוח מקשים?
של מוצר חשמלי חדש אחרי שמוציאים את הניילון הנצמד.
אוקיי, כן.
ריח של המתאר אוויר בשירותים של המטוסים?
איך, אני כל הריחות שעולים ממטוסים קשים לי.
אני לא זוכר
שחלך. החוץ של המטוס, הפנים של המטוס, האוכל של המטוס, השירותים של המטוס, המתאר אוויר בשירותים של המטוס. מטוס זו חוויית ריח שלילית עבורי.
שיש, כן, יש ריחות בעייתיים במטוס. זה לא איזה, זה לא כיף. זה לא כיף גדול. אבל גם לא מריחים המון דברים, לא יודע.
אני כל הזמן, אני ממש ברצף על הטיסה, כן? אני כל הזמן עם הריח הזר הזה, ויותר מזה, אני אחר כך יוצא מהשדף, אל הבגדים שלי יש את הריח הבלתי נסבל, ולכן אני תמיד קודם כל אחליף בגדים איך שאני מגיע כאילו ליעד. כן.
ריח של חבר, ריח הגוף של חבר מאוד טוב שלי עוד מילדות, אנחנו כבר בני 30 וזה לא בקטע מיני, אני פשוט אוהבת להריח בגדים שהוא לבש או מצעים שהרגע קמה הם משים.
קריפ אלרט!
חבר, לפעמים ריח של חבר.
זה, מה אני אגיד לך על זה? לא אגיד. מה אומרים? לא אומרים.
ריח של שאריות מזון שמוציאים עם חוט דנטלי מהשיניים.
שאריות מזון שמוציאים עם חוט דנטלי מהשיניים. מגעיל.
יש עוד
דואל. אין עוד.
יש.
איזה עוד.
הריח של החור של העגיל, אחרי שהרבה זמן הוא נשאר, אחת לשבוע אני מורידה את העגילים, מריחה את העגיל, ואז מחזירה את העגילים לצבור עוד ריח.
זה נורא באמת.
וואו, אף לא היה לי עגיל, אין לי מושג.
אני זוכר מימי העגיל בגבה, לפעמים אתה מוציא אותו. אתה אומר, אלוהים, גוף האדם. גוף האדם, מה אתה יודע? והלו, בואו, גם צריך להגיד את זה. ריח רע שהוא גופני, זה ריח של חיידקים. זאת אומרת, גם אפילו נפיחות. זה ריח של חיידקי מעיים. ריח של הפופיק, של הציפורניים, של האוזן, של כל הדברים האלה. אלה הם חיידקים שמתרבים ומצחינים. אז כל המסניפים למיניהם, רק תדעו שאתם כאילו שואבים מושבות.
ודאי, נו, אבל אתם מושבים שאומרים, אתם מחזירים את זה לתוך האוזן.
כדי לצבור שוב.
כדי שעוד פעם, תכף חוזרים הביתה. אתם מוצאים אותם לטיול כמו כלב, את החיידקים, ומחזירים אותם הביתה.
פודל, ואני מרוח, יש לי פודל ואני מחור לריח האוזניים, הריח שיוצא לו מהאוזניים ומסניף את זה. ועוד אחת שאימא שלי אומרת שלכפות רגליים של כלבים יש ריח של אצטרובלים, אז היא מסניפה בהנאה את כפות הרגליים של הכלבים.
אוקיי, אימא.
היי, מאם. אני חושב ש...
מי?
את ריח של החבר.
חבר?
לא.
לא, הוא ש... הוא מחכה שיגלידו לו פצעים כדי לקלף את הגלד, למולל אותו, ואז להריח, וזה מזכיר לו על האש.
מזכיר
לו
בשר על האש. מי ומי? אני אגיד לכם, זה היה מגיל ממש. מה, מי, מה?
בובו.
תאו, אתה מגלי את הגלד?
כן, כן, כן,
את
הגלד.
בוי פרונט. נו, מה אני
אעשה? 300 שקלים לסופר פארם.
אנשים עושים מה שהם צריכים של קרבה. מכל מיני סוגים של חבר עם הזה, בירות נינג'ה ישראל, אנשים עושים כל מיני דברים
עם הציפורן. 300 שקלים לסופר פארם, חגיגת בשמים אביבית בסופר פארם, מגוון בשמים לחג החל מ-99 שקלים ליחידה, מחכים לכם עכשיו בסניפים ובאתר. אמיר צביבן, בוקר טוב.
בוקר טוב.
מה נשמע?
בסדר, מה שלומכם?
בסדר, מה שלומך צביבן?
בסדר.
יפה.
כן, נראות אתכם, אח.
כן, כן, לא התראינו הרבה זמן, שיקולי הפרדת קורונה.
כן, הנה, יצאתי מהקיר.
יום יצא את התו ירוק.
נסרקת בכניסה?
נכנסת לכאן. כן.
מה אתם אומרים?
באיזה נושא?
נאום. בנושא הדמויות.
אז תגיד אתה.
אני ניגש אליהם ישר.
מה בחרת?
דמות.
דמות, כרגיל.
מה, את האחרונה.
את האחרונה, כן.
מה היה שבוע שעבר ש...
יהודה משי זהב.
יהודה משי, כן. זה הפעם התחלנו מהסוף.
נכון.
אבל הנה, עכשיו אנחנו באים לקבר.
גם לא היה משהו כזה בולט השבוע ש... ישר אפשר לנחש אותו ולחפיף את השירים אליו.
בוא נראה. אני יש לי כמה מחשבות.
כן?
כן.
תרשום אותם על דף. תרשום אותם.
אני זוכר. אני
רוצה לראות אותם. טוב, נתחיל.
יאללה. הרוח שהוא נושא, שירו בת הספר.
אופה,
אופה. יאיר לפיד.
אופה.
זה יאיר לפיד, כן.
שיר הבא.
לא, זה רק יאיר לפיד שכתב את השיר, זה לא אומר שהדמות היא יאיר לפיד.
ממש נכון, אתה כל כך מבין כבר את הפינה.
בסדר,
ואני אומר שוב, יאללה, יאיר לפיד, יאללה.
יאיר לפיד, יאללה, יאללה.
שיר הבא.
עוד.
תשע בכיכר.
וואו, אתה נהיית עני בפינה הזאת.
תשע בכיכר.
אתה זוכר שכל שיר, בום, על ההתחלה הייתי נותן?
כן, כן.
אוקיי, שיר הבא.
חורף לך בשנת הרלה.
מה זה? מה זה? אתה אלוף.
יואל מוישה.
הבלדה על יואל מוישה סלומון.
אוקיי.
אבל אריק איינשטיין, או במה להשתמש כאן?
להשתמש בשם השיר.
הבלדה על יואל מוישה.
זה שיר על פתח תקווה. הם המושבות.
נכון, שיר הבא. מוכר לך?
הוא רוצה מעצמך, אבל אני
כנעת. לא, אני ממש לא רוצה, שיר, לא, ממש לא.
היה וירטואוזי.
זה שיר מאוד מכוער, הייתי אומר, אבל רציתי שזה
שתה. Oh, Mickey, you're so fine.
נכון. בדיוק.
כן.
שיר הבא.
זה פספוסים?
כמעט.
זה לא התוכנית פספוסים?
כמעט.
הראשון בבידור.
נכון.
וואו.
יפה.
וואו.
זהו, מתלבטים לעשות עוד שיר.
תראה, יש לנו בינתיים חמישה, את שיר אהובת הספן, תשע בכיכר, הבלדה על יואל משה סלומון, או מיקי, והראשון בבידור.
אני אשאיר את זה ככה, אם לא תדעו, אני אתן שיר אחרון.
בוא נחשוב.
שור, איזה שפן, זה ריטה. זה היה ילפיד. תשע בכיכר. למה תשע בכיכר?
ביואל משה סלומון שהוא שיר על פתח תקווה, ויש את כיכר טראמפ בפתח תקווה שעלתה לכותרות.
אוקיי.
אולי זה איכשהו קשור.
תשע בכיכר, יואל משה סלומון. או מיקי.
איזה מיקי? מיקי זוהר, מיקי ברקוביץ', מיקי... ודודו טופז.
כן.
ושיר אהובת הספן.
שיר אהובת הספן.
או יאיר לפיד או ריטה, או משהו שקשור בשם השיר.
בשם השיר בכלל, בדיוק. ספן, הוא מלאך, זה אונייה, זה ים.
שאהובת הספן, אולי זו מישהי שיש לה בן זוג שקשור בים.
כן,
ובתשע בכיכר הלכו רגע פנימה אל תוך השיר.
תשע בכיכר יום שלישי, אני ויואל.
אופה, יש פה עוד יואל.
יואל משה סלומון.
יש פה עוד יואל, אז מה זה אומר?
שיש שני יואל.
יואל רזבוזוב?
שני יואלים.
שני יואל.
ומה עוד יש שם אחרי יואל?
אני ויואל ומשה.
גילה גמליאל?
לא, אחרי זהו, עברנו שיר.
אני ויואל וגילה גמליאל.
ומיקי. נכון.
יואל, מיקי.
ומי עוד יש לנו שם?
דודו.
דודו.
אוקיי.
יואל, מיקי ודודו.
ובשילוב הראשון, קבלו את הדמות.
ריטה.
ריטה, יואל, מיקי, דודו, יאיר, יואל, מיקי, דודו.
טוב, אני אעשה את השיר האחרון שיעזור לכם.
יאללה, תן, זה קשה. תלבל בקיץ, זה תלבל של לבן.
נכון.
שיר יפה.
מאוד.
אה, בטלבל. נתראה וביחד נהיה לרוב,
כי בקיץ הזה תלמד. בני, כחול לבן, בני גנץ.
אבל בתלבשי לבן, כן, אתם הבנתם לאן אנחנו הולכים, נכון? אולי נעשה.
לא, לא הבנו.
עוד פעם.
נכון, תעשי בחירות, ואנחנו נהיה לרוב.
בדיוק.
זה קשור לבחירות. יואל, משה, דודו, בחירות.
כן, יואל, מיקי, דודו.
יואל, מיקי.
אחד המשותף, ושיר אהבת הספן.
התשובה היא לא יאיר לפיד. וזה דמות.
איזה יואל יש בבחירות?
לא, אל תלכו לשם. אחד המשותף, יואל. מיקי ודודו, מה המכנה המשותף?
אולי יואל, מיקי ודודו זה שלושה אנשים של מותו של משפחה. נגיד יואל זה יואל.
תראה, טופז.
אתה שם.
זו זוהר, טופז, אותו דבר. גם דודו...
מיקי זוהר, יואל זוהר, אין יואל זוהר.
נכון, אבל...
כי הוא בטוח יש, אבל לא מוכר.
מיקי גולדמרק זה אח של דודו טופז.
נכון. אבל זה לא קשור. דודו... לא יודע.
ואיזה ספן אתם מכירים מפורסם?
ספן סטובינג.
משפחה מפורסמת אולי.
מנו.
או. כן.
מנו גבע.
מנו גבע.
הסוקרים. הסוקרים.
מנו גבע, יש לנו את האהובת...
נכון, ויש לך דודו גבע, יואל גבע, ומיקי גבע.
וואו. וואו.
וואו, וזה מנו גבע, בגלל מנו ספנות.
נכון.
וואו.
וואו. ולמה... והראשון זה דודו.
ואחרון זה על הבחירות.
יפה מאוד, צבי בן.
צביבן.
צר לי שלא בחרת את קמיל פוקס מערוץ 13.
הוא היה במערכת
הבחירות. שהוא תחזיותיו הוא מדויקות יותר.
מדויקות.
במערכת הבחירות הקודמת היה את קמיל.
היה את קמיל?
רגע, מה עם העורך של העיתון?
לא, מנו. מנו גבע שלח לי עכשיו הודעה.
וואלה, מה הוא כתב?
איזה גנוב הוא.
מה הוא כתב?
הוא מנסה את הבדיחי דוד. הוא שואל אותי, באיזה קיבוץ נמצא מעוז התומכים הגדול ביותר של תקווה חדשה?
באיזה קיבוץ?
נרשום לו, נרשום לו רגע לייק.
באיזה קיבוץ?
יד גדול.
יד גאולה.
שר, יש איזה קיבוץ עם שר.
שר, אבל קיבוץ שר יש, אני חושב, אבל לא נראה לי
שר. גאולה,
גאולה. גאולה, גאולה, משהו עם גאולה. גאולי תימן.
גאולי תימן? בגאולי תימן יש אחר בטוחים?
הוא כותב לי, זה תורה, זה נשמע כמו. זה כאילו, זה לא, זה רק קצת נשמע כמו, זה לא... פה זה תחכום, זה רק התורת.
אני מבקש שתגיד, כן.
קיבוץ גדעון סער, קיבוץ גדעון סער, הוא אומר. זה מה שהוא כותב.
קיבוץ גדעון סער.
ככה הוא כותב, קיבוץ גדעון סער.
אוקיי.
אוקיי.
אוקיי, סדר.
סדר, תורת, יש מקום.
שירים היה מצוין.
יופי.
אני מבקש שנסיים עם בקיץ הזה, תלבשי לבן, בזמן ש...
תודה רבה אמיר צביבן, תודה רבה אליל נדב, תודה רבה לרדיו כל רגע 91.5 ו-96 FM, תודה לאופיר מור יוסף שם, תכף החדשות ב-10 זיו המויאל באקו 99 FM, תודה רבה עידו כהן, ידיד אבשלום, אייל המוזיקה, מיטל בן יהודה אחרינו, אנחנו נתראה מחר ב-7 בבוקר, שיהיה יום נהדר.